פרק כ"ז בספר תהילים, נקדים לפני תחילת הפרק, יש מפרשים שאומרים שאת הפרק הזה דוד המלך אמר בעת שהוא יצא למלחמה עם האויבים. יש מפרשים שאומרים שהפוך, שכבר ידוע, מסופר בנביא, שבאחרית ימיו אנשי דוד נשבעו, שהם לא נותנים לו לצאת למלחמה יותר, שהוא יישאר בארמון, הם ילחמו. אז דוד המלך אמר את הפרק הזה בביטחון גמור, שהוא יצליח לנצח את המלחמה על ידי הזמירות שלו, בבית ולא יצא למלחמה בפועל. כל פנים מה הוא אומר? פסוק א', לדוד, אדוני אורי ואישי, ממי ירא? אדוני מעוז חיי, ממי אפחד? הפשט הפשוט, הוא ממשיל את הצרה לחושך. במילא אם הצרה נמשלה לחושך, אז הגאולה מהצרה היא אור. הקדוש ברוך הוא אורי ואישי, דהיינו מושיע אותי, הוא מאיר לי את הדרך, אז אין לי מה לפחד מאף אחד. הקדוש ברוך הוא מעוז חיי, הכוונה היא בפשט, הוא המבצר שלי, הוא שומר עליי. אז אין לי מה לפחד מאף אחד, הוא פשוט חוזר ליופי המליצה פעמיים על אותו לשון. יש כאן כמה ביורים פנימיים על הפסוק הזה. דבר ראשון, יש לנו כאן שדוד המלך מכנה את הקדוש ברוך הוא בפסוק הראשון, אורי, אישי ומעוז. מה עם שלושת השלבים הללו? אומרים ככה, שהרי יש שני דרכים שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי. כמו שנאמר, אני נתתי לפניך את הטוב, ויש את ההפך הטוב. אז דבר ראשון, אומר דוד המלך, אתה אורי, תמיר לי את הדרך, שאני פשוט ידע להבחין מהי הדרך הנכונה. כי אתה לפעמים יכול להתבלבל ולא לדעת מהי הדרך הנכונה. אחרי שאתה כבר הערת לי את הדרך, ואני כבר יודע מהי הדרך הנכונה, יש הרבה ניסיונות שמפריעים לך לא להמשיך בדרך הזו, רוצים להפיל אותך. זאת אומרת, הביטוי השני ואישי. אתה גם נותן לי ישועה, נותן לי כוח, שאחרי שאני כבר יודע מהי הדרך, שאני לא ייבהל מהניסיונות, אלא אני אמשיך לעמוד בזה ולהיות דבוק בדרך הזו. אחרי שאני כבר הולך בדרך הזו, הרי מיהודי נדרש להיות מחיל אל חיל, נוסיף בקודש, לא להישאר באותו סטטוס. זה בא הביטוי השלישי, שאתה מעוז חיי, אתה נותן לי עוז וכוח, שאני יכול גם לעלות ולעלות ולהתגבר ולהוסיף מיום ליום. זה אופן אחד. אופן שני, שני אופנים הרבי מביא בשיחות שלו. אופן שני, אנחנו רואים פה בפסוק הראשון, שדוד המלך מזכיר את שם השם פעמיים. שם הוויה פעמיים. השם מורי ואישי, השם מעוז חיי. הפעמיים שם הוויה אנחנו מוצאים גם בי"ג מידות הרחמים. אני פותח גם בפעמיים שם הוויה. וחז"ל מתייחסים למה יש פעמיים שם הוויה, אז אומרים, הוויה זה רחמים. כתוב, אחת קודם שיחטא, אחת לאחר שיחטא. אלא לפני שאדם חוטא, יש לו סיוע לא לחטוא, ואם חלילה הוא חטא, יש לו סיוע לחזור. ואילו גם שני הביטויים כאן. הראשון זה, השם אורי ואישי, הקדוש ברוך הוא מאיר לי את הדרך ועוזר לי שאני לא ייפול, זה קודם שיחטא. אבל אם חלילה אדם חטא ונפל, אז השם מעוז חיי, הוא נותן לאדם עוז וכוח, שיכול גם לחזור בתשובה. שיוכל לחזור חזרה ולא להתפעל מהנפילה שלה. המשיך הלאה פסוק ב', מתאר את האויבים שבאים, ידוע שאויבים זה לא רק אויבים פיזיים, זה גם היצר הרע וכל הדרכים שלו, זה גם סוג של אויבים. זאת אומרת בפסוק ב', בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צריי ואויביי לי, הימה כשלו ונפלו. דיינו, כשהרשעים מתקרבים אליי, או שהרשעים באים בקרב נגדי, והוא ממשיל אותם, אותם רשעים, אותם מרעים, ל... חיות אוכלי אדם, לאכול את בשרי, הם פשוט רוצים לגמור אותי. אז הוא אומר, צריי ואויביי לי, אותם אלה שמאויבים שלי, אותם אלה שמחפשים את הצרה שלי, אז אימה כשלו ונפלו. הם יהיה להם תבוסה והם יפלו ואין לו מה לחשוש מהם. ממשיך פסוק ג' באמירת הביטחון. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. היינו, אויבים בשלבים. אם בשלב ראשון הם באים באופן של תחנה עליי מחנה, הם חונים באזור שלי כדי לאיים עליי, לא פוחד. ואם הם מתקדמים, לא מסתפקים בכך שהם חונים לידי, אלא תקום עליי מלחמה, הם רוצים גם בפועל לבוא להילחם איתי, בזאת אני בוטח. מה זה בזאת? במה שאמרתי בפסוק א', כיוון שאתה אורי ואישי, אתה מעוז חיי, אני בוטח בך, ואז אני לא פוחד גם אם האויב פה ממש נמצא מולי ובא להילחם בי. פסוק ד', אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. דוד המלך בפשט אומר, יש לי לך רק בקשה אחת. אני רוצה לשבת בבית השם. דיין, אני רוצה כל ימי חיי להיות איתך, להיות בבית המקדש. אני רוצה לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו, גם לבקר במובן הפשוט, פשוט לבקר, דיין, להיות ולבוא בהיכלו. לבקר יש לו משמעות נוספת, לבקר מלשון ביקורת. דיין, שאני אוכל להתבונן ולראות ולהעמיק בגדלותך כשאני בא לבקר בהיכלך. המדרש אומר, מדרש תהילים, שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, אתה פותח, אחת שאלתי, יש לך רק בקשה אחת, אבל כשמגיע בפועל, מתחיל לפרט, שבתי בבית השם, אחר כך אתה מוסיף לחזות בנועם השם, אחר כך אתה מוסיף לבקר בהיכלו, אחר כך בפסוקי הוא מוסיף עוד דברים, תחליט, זה בקשה אחת או לא, אז עונה דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ממך למדתי. אתה אומר לנו, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לעירה, אתה מתחיל עם דבר אחד, דבר אחר כך אתה מוסיף ללכת בכל דרכיו, לשמוע מנצותיו. אז דוד המלך אומר, למדתי ממך שמתחילים באחת ואחר כך ממשיכים על. יש מקום שמסביר דבר מעניין, שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אחת שאלתי מעט השם, כשהייתי רואה צון, לא היה לי כלום. היה לי בקשה אחת. אותה אבקש גם היום, כשאני כבר מלך ויש לי את כל טוב, נשארתי עם אותה בקשה. לא השתנה אצלי, אבל לא השתנתה הבקשה בעקבות השינויים שיש לי. גם מבואר בחסידות שהדיוק אחת שאלתי, זה לא רק אומר יש לי בקשה אחת, אלא יש לי בקשה שבאה מהאחת שבנפשי, מהיחידה שבנפש. זו בקשה שהיא בעצם הנפש, שאין בה שום שינויים. ועוד נקודה אחת, שסדר העבודה בקבלת החלטות טובות של יהודי, אחרי הכותרת שאתה יודע, שהשם מורי ואישי, השם מעוז חיי, אז קודם כל באה החלטה כללית. מי החלטה כללית? שבתי בבית השם. אבל לא מספיק התעוררות כללית. אתה צריך להוריד את זה לפרטים, לפרט בדיוק מה בדיוק אתה הולך לעשות, איך בדיוק אתה עובד. ואיזה דוד המלך מלמד אותנו. החלטת החלטה כללית, אחת שאלתי, אבל תרד גם לפרטים, כי אם תישאר בהחלטה כללית ולא תוריד את זה לפרטים, בסוף זה יכול להתמוסמס ולא יהיה מזה שום דבר. פסוק ה', המשך הבקשות של דוד המלך. כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור יורממני. דהיינו, פשט, הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו, יחביא אותו בסוכו, זה כינוי לבית המקדש. ביום רע, ביום שיש אויבים שיכולים, היצר הרע, שרוצים להפיל אותו, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו. יסתירני בסתר אוהלו. זה או במובן שהוא יסתיר אותי בסתר, איפה? באוהלו, בבית המקדש, או באוהלו עצמו יסתיר אותי בסתר, שגם שם אני אהיה במקום שמור לגמרי, בצור, צור זה כינוי לסלע גבוה מאוד, שזה משמש כמקום מסתור, אז שמה ירוממני, יגביא אותי למעלה במסתור הזה, אבל נהיה מרומם, ואז מה זה יגרום? על זה פסוק וב, ממשיך אחרי שהוא אומר בצור ירוממני, אומר פסוק וב, ואתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי, בזבחה באוהלו זבחי תרועה, השירה וזמרה לאדוני. היינו, אם הקדוש ברוך הוא ירומם אותי, אז קודם כל אני חולש בראייתי על כל הסביבה, אז אני אהיה מעל כל האויבים. או סביבותיי, זה לא הולך על זה שהוא יוכל לראות כל סביבותיי, אלא כל אויביי שיבואו סביבי, אני אתגבר עליהם, כי אני אהיה במצב של על אויביי, אני אהיה מרומם מעליהם, כי הקדוש ברוך הוא רומם אותי. ואז הוא מתחייב שבעזרת השם, כשיהיה ישועה גלויה, אז הוא יביא קורבן לבית המקדש, וזבחה באוהלו זבחי תרועה, אני אסבח קורבנות, תרועה, זה במובן הפשוט, בכל שמחה ובכל רעש ובעוצמות חזקות, תרועה זה גם ברמז מלשון בארמית, מלשון רצון. אז זבחי תרועה זה זבחים שהם מביעים שהקדוש ברוך הוא רוצה אותי ואני רוצה אותו, אשיר אבל אמר להשם, דיינו אני אשיר, אני אזמר, אני אעשה את הדברים בכל רעש, לשתף הרבה מאוד אנשים בשמחה שלי. רבי מדייק מכאן שרואים שיהודי גם בזמן הגלות, כי הרי זה פסוק זה מדבר על זמן של גלות, כי יש אויבים, זה זמן של גלות. גם בזמן הגלות יהודי צריך לדעת שהוא על אויביי, הוא צריך להיות מעל אויבים, לא להיבהל מהם ולהרגיש נחות ולראות איך אתה מלכתחילה תיגש בצורה כזו שירום ראשי על אויביי, ואז זה עצמו ייתן לך כוח להתגבר. אז דוד המלך מבקש, כי הוא מרגיש שהצרה עדיין קיימת, הוא אומר, פסוק זין, ש... אשמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני. עכשיו שאני עדיין מרגיש את הצרה, אני מבקש שהקדוש ברוך הוא ישמע את הקול שלי וחונני, דהיינו שאני אמצא חן בעיניך ושתקבל את התפילות שלי, וענני, תעשה את מה שאני מבקש. פסוק ח', לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש. דהיינו אומר, הלב שלי קורא אליך, אני שומע קול פנימי בלב שלי שאומר בקשו פניי. למה הלב שלי מתכוון בקשו פניי? את פניך השם אבקש. הלב שלי מבקש, אני ארצה להתחבר אליך לפנימיות שלך. זאת אומרת, זקן מטניה בגרת הקודש מסביר שיש בלב שתי בחינות, יש חיצוניות הלב, יש פנימיות הלב. מסביר מה זה פנימיות הלב. פנימיות הלב זה דבר שאדם מחובר אליו בצורה שזה תופס אותו עד הסוף, כל כולו מונח בזה, שום דבר אחר לא מוציא אותו מזה. אז יהודי צריך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא באופן כזה שאת פניך השם מבקש, שהפנימיות של הלב שלו יתחבר לפנימיות של האלוקות באופן הכי פנימי והכי חזק, ששום דבר חיצוני לא יבלבל אותך, כי אתה באמת מונח רק בזה. פסוק ט', אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תצ'ייני ואל תעזבייני אלוהי אישי. דיינו, אני מבקש ממך לראות את פניך, אז אל תסתר פניך ממני. אל תת באף עבדך. תת זה מלשון לדחות. אל תדחה את עבדך באף, בכעס. עזרתי היית בכמה מובנים. עזרת לי בעבר, אתה היחיד שאני יכול לפנות אליך לעזרה עכשיו, ובוודאי גם תעזור לי בעתיד. אל תצ'ייני ואל תעזבייני, פשוט אל תעזוב אותי, אל תניח אותי ללא שמירה, כי אתה אלוקי אישי, אתה אלוקים שמושיע אותי. יש בחסידות, אדמו"ר זקן מסביר, שכשכתוב אל תת באף עבדך, זה גם מרמז, כידוע שבעולמות יש אפילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולם הכי תחתון עשייה, הפסוק קורא לו, אף עשיתיו. כתוב בראתי ויצרתיו, אף עשיתיו. עולם העשייה מנותק, ועליו כתוב אף. אומר דוד המלך, אל תת באף עבדך, אל תזרוק אותי למטה מטה לעניינים של עולם העשייה שהם מאחורי האף, אלא תשאיר אותי שאני אהיה שייך לדרגות יותר גבוהות. פסוק י', כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יאספיני. גם בדרך פשט הוא ממשיל את זה כמו תינוק שנעזב, ההורים לא דואגים לו, רק הקדוש ברוך הוא יעזור לו. אומר דוד המלך, אף אחד לא יכול לעזור לי, רק אתה. וגם במובן שיש כאן בעיה כזו שגם ההורים אם הם רוצים הם לא, אין להם מה לעשות. היחיד שיכול להציל את האדם במצבים כאלה זה רק והשם יאספיני ואליו הוא פונה. פסוק י' א', הוא מבקש, הורייני אדוני דרכך ונחייני באורך מישור למען שורריי. הורייני הכוונה היא תורה לי, תדריך אותי מהי הדרך הנכונה שאני ילך בה, מהי דרך התורה והמצוות, ובאורך הזה, בדרך הזו, בדרך המישור, נחייני, תנחה אותי למען שורריי, למען אוכל להתגבר על שורריי. שורריי זה האויבים שלי, הם נקראים שורריי. יש כאן בצורה מעניינת ביור פנימי שהבעל שם טוב מסביר ואומר, מה ההבדל בין דרך לאורך? יש כאן את שני הלשונות. הורייני השם דרכך, ונחייני באורך מישור. אומר הבעל שם טוב כך, יש בדרכים, בגשמיות, יש שני דרכים. יש דרכים סלולים, דרך סלולה. דרך סלולה אתה יכול לטעות. אם אתה הולך בדרך שסללו, אז בכל מקרה אתה תגיע למקום יישוב, כי סללו לך דרך טובה. יש אורך שזה דרך לא סלול לגמרי, זה דרך אפשר ללכת בה, אבל אין שם לא סלול כמו דרך עירונית, ואז אתה יכול בטעות גם להתבלבל ולסטות לצדדים. ברוחניות אומר אותו דבר, יש דרך של תורה ומצוות ברורים, תרי"ג מצוות זה דרך סלולה וברורה. יש את עבודת השם של בכל דרכך דהיו, שאתה עושה עניינים אישיים, רק אתה יודע גם בהם לחבר אותם לקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך, וכל יהודי בעצם אומר, כשמדובר בדרכך, בדרך שהיא סלולה וברורה שלך, אז הורייני, רק תכוון אותי ואני יודע להתקדם. אבל כשמדובר באורך, אז אני מבקש נחייני, תלך איתי כל הזמן יד ויד, שאני לא אלך ואני אסתה חלילה לכיוון לא נכון. פשוט פסוק י"ב, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ויפי החמאס. אל תיתן אותי לנפש של צרי. הנפש הכוונה היא לרצון הפנימי. לצרי יש להם רצון פנימי. מה הרצון הפנימי שלהם? לעשות לי רע, לפגוע בי. אל תיתן אותי שאני אהיה בידיים של הרצונות של הצרי, כי קמו בי עדי שקר. צרי מידו הידי שקר להעיד נגדי כדי להפיל אותי, ויפח, יפח זה בשפות מסוימות גם כינוי לעד. העד הוא חמאס, יש העדים שמעידים נגדי, הם מעידים ברשות ענייני שקר, ולכן יש כאן איזשהו קושי, אבל הוא מבקש אל תתנעיני, אל תתנעיני להפיל. פסוק י' ג', לולי האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, זה פסוק שאומר חצי אחד את החצי השני, משהו את זה להבנה שלך לבד. לולי האמנתי, אם לא הייתי מאמין בך, אם לא הייתי בוטח בך, אם לא הייתי בוטח שאני אראה בטוב השם, איפה? בארץ חיים, בעולם הזה, אם לא הייתי בוטח בך, אין כאן את הסיומת, אז הסיומת הוא, אז לא הייתי מחזיק מעמד. כל מה שאני מחזיק מעמד זה רק בגלל שאני בוטח בך לגמרי. ואז הוא מסיים כקריאה לכל מי ששומע את זה, וכעידות לכל יהודי ויהודי, פסוק י' ד', קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. דיינו מסיים שכל יהודי צריך שיהיה לו ביטחון גמור בקדוש ברוך הוא, יהיה בטוח שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו באופן תמידי, והוא חוזר לזה פעם שנייה לחזק את הדבר, שהדבר היחיד שיכול להחזיק אדם בכל מצב זה רק קווה אל השם, רק תקווה וביטחון בקדוש ברוך הוא.